פרק ד' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ואהוד מת. וכאן השאלה מדוע מוזכרת מיתתו של אהוד, והרי כבר עסקנו בסוף הפרק הקודם בשופט שמגר בן ענת שהיה אחרי אהוד. עונה על כך הרד"ק, למה זכר מיתת אהוד והיה לו לזכור מיתת שמגר שהיה אחריו? אלא נראה כי בימי שמגר לא נושעו ישראל תשועה שלמה, ולא עצרה מלעשות הרע בעיני אדוני, ולא שקטה ארץ בימיו. כלומר, בימיו של השופט שמגר בן ענת, עם ישראל לא חזר בתשובה שלמה, ולכן גם התשועה של שמגר בן ענת לא הייתה מושלמת, ואנחנו גם רואים בפסוק, בסוף הפרק הקודם, פסוק למד א', שהוא היכה את הפלישתים רק שמגר, הוא היכה בהם רק 600 איש. וגם לא נאמר שם ששקטה הארץ ותשקוט הארץ, כמו שנאמר בפסוק למד, שם בפרק הקודם, אצל אהוד בן גרה. לכן מוזכר כאן שבמקום שעם ישראל ילמד ממה שהיה בימיו של אהוד בן גרה, שהם חזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא הושיע אותם תשועה גדולה, ו... מואב נכנעה תחת עם ישראל, כמו שנאמר ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, אבל כאשר אהוד מת, שוב עם ישראל חוזר לסורו הרע וחוזרים לחטוא. ולכן הדבר חוזר על עצמו, אחרי החטא מיד מגיע עונש. ואם קרם אדוני ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. אם כן, מוזכר כאן שהוא מלך בחצור, אבל אנחנו יודעים שבספר יהושע כבר מוזכר שחצור נכבשה וגם נשרפה. אם כן, מה כאן פירוש הפסוק אשר מלך בחצור? מסביר כאן הרד"ק, אשר מלך בחצור קודם שיקם יהושע והחריבם, ושרף את חצור, ומלכה היכה בחרב. כלומר, את מלך חצור יהושע הרג. ויבין הוא שהיה מלך חצור אז, זה מלך חצור הקודם שהיה בזמנו של יהושע, ומה שנשארו מאותה משפחה, הלכו לחרושת הגויים ונתיישבו שם, והמלך נקרא גם כן יבין, כמו המלך הראשון. אם כן, המלך שאנחנו עוסקים בו עכשיו, נקרא על שמו של יבין מלך חצור, שנהרג על ידי יהושע. ויצעקו בני ישראל אל אדוני כי 900 רכב ברזלו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. אם כן, היתרון הגדול שיש ליבין מלך כנען, הוא 900 רכב ברזל, כלומר, במונחים שלנו היום, יש לו 900 טנקים. אם כן, רכב ברזל, רכב משוריין, שעם ישראל אין לו כלים ויכולת להתמודד עם החיל המשוריין הזה, והוא לוחץ את ישראל 20 שנה. מכאן אנחנו הולכים ומתחילים לעסוק בדמותה של דבורה. ודבורה, פסוק ד', ודבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. אם כן, דבר ראשון מוזכר כאן שדבורה הייתה אישה נביאה. על זה שאנחנו מוצאים כאן אישה נביאה ולא איש, דורש הילקוט שמעוני כך. ודבורה, אישה נביאה, רבי ברכיה אומר ארבעה דברים. אוי לחי שצריך למת, כלומר שהחי נזקק לעזרתו של המת, אוי לגיבור שצריך לרש, אם כן האדם החזק שנזקק לעני, אוי לפיקח שצריך לסומה, כן הפיקח שצריך את עזרתו של העיוור, ואוי לדור שאישה מנהיגתו, כלומר זה לגנותו של עם ישראל שהם מונהגים כאן על ידי שופטת ועל ידי נביאה. אשת לפידות, מה הביטוי כאן אשת לפידות? אשת לפידות מביא כבר רש"י את הלשון המדרש, שהייתה עושה פתילות למקדש. וגם מוסיף על כך המצודה דוד, רוצה לומר אשת חיל זריזה במעשיה כלפיד אש, והוא עניין מליצה וכאשר ימור הבריות. אם כן, זריזה כמו לפיד אש, כלומר אשת חיל. והיא שופטה, מה אם כן ההמשך? מסביר המצודה דוד, בעבור שהייתה נביאה וזריזה במעשיה, בא לה המעלה הזאת להיות שופטת את ישראל. כלומר, לא כל נביאה היא בהכרח חייבת להיות גם שופטת, או לא כל נביא גם בהכרח היה שופט, אלא כאן, מכיוון שהייתה זריזה במעשיה, זכתה להיות גם שופטת. פסוק ה', והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. כאן גם אנחנו מוצאים בין הפרשנים מה פירוש והיא יושבת תחת תומר דבורה, וגם שמות המקומות, הרמה, בית אל, אם כן, מה מציינים המקומות האלה. מסביר כאן רש"י, תחת התומר, תמרים היו לה ביריחו, בין הרמה ובין בית אל אשר באפרים. והכוונה כאן, ואין אלו סימני מקום ישיבתה, כלומר, מציין רש"י שכאן המקומות שמוזכרים כאן, זה לא מקומות ציון איפה היא ישבה, אלא למדנו שאישה עשירה הייתה. ומן המקומות האלו הייתה פרנסתה, והיא יושבת בעירה עטרות שמה. אם כן, מה זה תחת התומר? תמרים היו לה ביריחו, כרמים ברמה, זיתים בבקעת בית אל, שהיה מקום שמן, אפר חיבר בהר אפרים, בתורמלכה. כלומר, דבורה, אישה עשירה, מרובה בנכסים בכל מיני מקומות בארץ. אבל גם חז"ל דורשים, למה היא יושבת תחת תומר? עוד הסבר, לא רק שזה ציון מקום או זה שהיה לה תמרים, אלא מופיע במדרש כך. והמקור הוא במסכת מגילה, בדף י' עמוד א'. שואלת הגמרא, מה ישנה תחת תומר? למה דווקא היא יושבת תחת עץ התמר? אמר רבי שמעון בן אבשלום, משום ייחוד. כלומר, מכיוון שהיא אישה, ואנשים עולים אליה למשפט ולהתייעצות, אז היא לא יכולה להתייחד איתם בחדר אחד, לכן היא ישבה במקום פתוח תחת עץ התמר. הסבר שני, דבר אחר מביאה שם הגמרא בשמו של רבי שמעון בן אבשלום, מה תמר זה צילו מועט? אף תלמידי חכמים שבאותו הדור היו מועטים. דבר אחר, מה תמר זה אין לו לב אחד? אף ישראל שבאותו דור לא היה להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. אם כן, בני ישראל עולים אליה למשפט, ואז פסוק ו' ותשלח ותקרא לברק בן אבינו מקדש נפתלי ותאמר אליו ולא ציווה אדוני אלוהי ישראל לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. השאלה מתי ציווה הקדוש ברוך הוא את הציווי הזה שברק אמור לקחת איתו 10,000 חיילים מבני נפתלי ומבני זבולון. מביא רש"י, הלא ציווה ביד משה, כי אחרם תחרימה, מה שנאמר בספר דברים פרק כ' פסוק י"ז, כלומר, לא שהיה עכשיו איזה ציווי מיוחד לנהל מלחמה כנגד סיסרא, אלא דבורה מסתמכת על ציוויו של הקדוש ברוך הוא למשה בספר דברים, שצריכים להחרים את יושבי הארץ, ולכן הגיע תורם של צבאו של מלך יבין. מצודת דוד מסביר אחרת, אומר המצודת דוד, הלא ציווה השם, באמת ציווה השם, כי בנבואה נאמרה לה, ואם שלא נזכר, כלומר, שבאמת היה כאן ציווי מיוחד אל דבורה, הייתה התגלות נבואית לדבורה, שתגיד לברק שיביא איתו את החיילים לצאת למלחמה כנגד סיסרא, אבל הנבואה הזאת לא הוזכרה אצלנו כיצד הייתה התגלות של הקדוש ברוך הוא לדבורה, ורק יש לנו את הציון שדבורה מציינת שהיה כאן ציווי של הקדוש ברוך הוא. אם כן, הציווי הוא לקחת איתו 10,000 איש מבני נפתלי ובני זבולון, אבל מה הביטוי כאן של הציווי, לך ומשכת בהר תבור? מה פירוש הביטוי משכת? מסביר כאן הרד"ק, ומשכת, תמשוך ישראל ותפתם בדברים. עד שתביאיהם בהר תבור, כי יראים היו מחיל סיסרא, לפיכך היו צריכים פיתוי ודברים רבים. כלומר, אומרת דבורה לברק, אתה צריך לפתות אותם בכל מיני פיתויים, לגרום לבני נפתלי ובני זבולון, לאותם 10,000 שצריכים לקחת אותם, שיצטרפו אליך למלחמה. מדוע צריך כאן לפתות אותם ולמשוך אותם בדברים? כמו שמציין הרד"ק, כי יראים היו. כלומר, יש כאן מלחמה של חיל רגלים עם חיל שריון. וכאשר החיילים ישאלו את ברק, איך אנחנו אמורים להתמודד עם 900 רכב ברזל, התשובה שלו, אני לא יודע. לכן, כדי שהוא יגרום להם להתגבר על הפחד שלהם, ולבוא איתו למרות שהוא לא יודע בדיוק איך הוא יכול להתמודד עם 900 רכב ברזל. לכן יש כאן עניין, משכת בהר תבור, כלומר היא אומרת לו, לך תפתה אותם בכל מיני פיתויים, שיבואו איתך למלחמה. בפסוק זין, ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו ונתתיו בידיך. כלומר, עכשיו היא עוד מבשרת לו, שסיסרא שר צבא יבין, עם כל 900 רכב ברזל, יתחילו לנוע לקראתו. כלומר, ודאי שאין פה שום עידוד, אלא אדרבה, הלחץ גובר יותר, אז זה מפחיד יותר. כלומר, היא אומרת לו, לא, תראה, עכשיו אתה תצטרך להיכנס לאיזה קרב, מגע עם החיל שריון הזה, ותאמין שהוא ייפול בידך. איך? היא לא אומרת. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. כלומר, אנחנו רואים את הפחד הגדול שהיה לעם ישראל, ולברק, שהוא אמור להוביל את הקרב הזה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא חסר אונים מול 900 רכב ברזל, שאין לו אפילו איזושהי מחשבה ראשונית, איך הוא אמור לנהל קרב של חיל רגלים, 10,000 איש, שזה כוחות מועטים, מול 900 רכב ברזל. ולכן הוא אומר לדבורה, אם את הולכת איתי, אני הולך. אם לא, אני לא הולך. מה תעזור דבורה? האמונה שלו, שאם דבורה הנביאה תהיה איתו, אז תהיה סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא יעזור. אם נביאה תסתובב ליד הלוחמים, ממילא כנראה תהיה איזה סייעתא דשמיא, והיא תעזור. ולכן, התנאי שלו, שהוא הולך רק אם היא מגיעה איתו למערכה. ותאמר, הלוך אלך, אמך, אפס כי לא תהיה תפארתך לדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. ותקום דבורה ותלך עם ברק קדשה. היא אומרת לה, אבל תדע, אם אני הולכת איתך, אין לך את האמונה המושלמת ללכת לבד, תדע שיהיה לזה מחיר. מה המחיר שיצטרך ברק לשלם עבור הפחד שלו לצאת לבד למלחמה? מסביר המצודה דוד כך, כי נא הפאר הניתן לשר הצבא הוא בעבור אחד משני דרכים. כלומר, יש שתי דרכים שבהם שר הצבא יכול לקבל את הכבוד. או בהוראת אומץ לבבו ללכת למלחמה מבלי פחד, כלומר שהוא בעצמו מגלה גבורה ללכת למלחמה בלי לפחד, או בהתגבר הוא אחד מאנשיו לעמית הגדול מאנשי בני מלחמתו, או שבמהלך הקרב, או שהוא או שאחד מהלוחמים מגלה תעוזה וממית את הגיבור במחנה האויב. ולזה אמרה, הלא סיסרא יומת על ידי אישה, והיא האל אשת חבר הקני כאשר יאמר בעניין. אם כן ידוע הכל שמיד השם הייתה זו, כי לא בכוח תגבר אישה. כלומר, אומרת לו דבורה, תדע, המערכה תוכרע על ידי אישה. וכולם יבינו שהרי לא היה לקוח להכריע את המערכה, וכן כולם יבינו שהיה כאן נס מת הקדוש ברוך הוא. ולכן כל התהילה שאולי אתה אמור לקבל, התהילה הזאת לא תגיע לך. ואם כן, אם תפחד ללכת למלחמה בלעדי, אם כן, שוב לא תהיה לך על הדרך שאתה הולך התפארות הראוי לך ביותך שר צבא, כי לא יהיה במה לפארך. כי אני אומרת לו, כשאתה תחזור מהקרב, לא יפארו אותך. מדוע? כי כולם יבינו שהיה כאן מהלך ניסי, כי הנה המערכה הוכרעה על ידי אישה, אישה היא זו שהקטה את סיסרא, ולכן לא יפארו אותך. היינו מצפים אולי שברק יגיד, טוב, אם ככה אני מוותר, לפחות שאת כל אותות הכבוד ואת כל התשבחות אני אקבל, אבל רואים כאן שברק כל כך מפחד מההתמודדות הזאת, מכיוון שהוא לא יודע איך להתמודד עם ה-900 רכב ברזל, הוא מוכן לוותר על כל התהילה של הקרב, ובפרט שהוא בטוח שהוא ינצח והקדוש ברוך הוא יעזור. ויזק, פסוק י', ויזק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויל ברגליו 10,000 איש, וטל עמו דבורה. עכשיו, כאן במאמר מוסגר, אנחנו חוזרים שוב אל משפחת הקני, אל משפחת יתרו, ומוזכר כאן שחבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, ויתו עלו עד אלון בצעננים אשר אתקדש. כלומר, מה יש לנו כאן? מסביר המצודה דוד, שמשפחת חבר הקני, שהיא ממשפחת יתרו, נפרדה ממשפחת קין המורחבת, שישבו במדבר יהודה, כמו שנאמר בתחילת הספר. כן, בתחילת ספר שופטים, בפרק א', פסוק ט"ז, נאמר, ובני קני חותן משה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה במדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. וכבר שם עסקנו בפרשנות של הפסוק, שבני קני עזבו את עיר התמרים, את יריחו, והגיעו לערד, לשבט יהודה. כאשר אם כן, כל המשפחה של משפחת יתרו מרוכזת במדבר יהודה בערד, בעוד שמשפחת, חלק ממשפחת יתרו, חבר הקני, המשפחה הזאת, התת משפחה הזאת מן המשפחה המורחבת, עוברת לאזור קדש, אם כן עולה צפונה. זה כאן יסביר לנו איך יעל מגיעה לאזור הקרבות, שהאזור הקרבות שלנו הוא בצפון הארץ. אנחנו חוזרים לפסוק י"ב, והגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור, ויזק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל ואת כל עם אשר איתו, מחרושת הגויים אל נחל קישון. אם כן, כאשר סיסרא שומע שברק עלה להר התבור ואיתו 10,000 חיילים, הוא מבין שכאן פורצת מלחמה, יש כאן הכרזת מלחמה כנגדו, ולכן הוא מתחיל להזיז את כל הכוחות שלו, את כל 900 רכב ברזל, לכיוון, מבחינתו, לכיוון הר התבור, כאשר הם הולכים בתוואי של נחל קישון. פסוק י' ד', ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך, הלא אדוני יצא לפניך, וירד ברק מהר תבור, 10,000 איש אחריו. כן, אומרת לו דבורה, הנה, הגיע הזמן, הרגע שהקדוש ברוך הוא יעזור, הקדוש ברוך הוא יצא לפניך במלחמה ותהיה תשועה, תרד לקראת 10,000, לקראת עם 10,000 איש שלך, לקראת רכב הברזל של סיסרא. וכאן יאמר לשבחם של הלוחמים, 10,000 איש אחריו, אף אחד לא בורח, אף אחד לא מהסס, לא שואל שאלות, כולם מתוך אמונה גדולה הולכים, כאשר הם לא יודעים בדיוק מה הם אמורים לעשות, כאשר הם יגיעו למגע עם הרכב של סיסרא. פסוק ט"ו, ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב, את כל המחנה לפי חרב, לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה, וינוס ברגליו. אם כן, קורה כאן משהו ניסי, הקדוש ברוך הוא מתערב במלחמה, ומה שקורה, כל הצבא נס, וסיסרא בעצמו עוזב את המרכבה ובורח. מה בדיוק קרה כאן? לא מתואר, אבל יש לנו כאן רמז למה שקרה כאן בשירת דבורה. בשירת דבורה בפרק A, פסוק י"ט, מוזכר כך. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתנך, על מי מגידו בצע כסף לא לקחו, ופסוק כף שם בשירה. מן שמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, נלחמו עם סיסרא, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון תדרכי נפשי עוז. אם כן, בשירת דבורה, מה שמוזכר כאן בשירת דבורה, אפשר אולי ללמוד מה קרה בקרב הזה. סיסרא עם 900 רכב ברזל יורד לתוואי של נחל קישון, וכנראה מבחינת עונות השנה יכול להיות שזה היה קיץ. אם כן, בתוואי של נחל קישון הוא רוצה להגיע למגע עם הצבא של ברק, אבל כנראה פתאום יורדים גשמי זף, גשמים שלא בעיתם, ונחל קישון עולה על גדותיו, מציף את כל גדות הנחל, והרכב ברזל הזה שוקע בתוך הבוץ, הסוסים שוקעים בתוך הבוץ, וכל הרכב הברזל הזה נשאר תקוע ולא יכול לנוע לקראת הקרב. כלומר, באותו רגע קורה משהו ניסי משמיים, ברק למעשה לא מנהל שום קרב כנגד סיסרא, ובאותו רגע שסיסרא רואה שכל המרכבות תקועות, אי אפשר לזוז, כל השריון תקוע בבוץ, ממילא כל חיילי סיסרא בורחים לנפשם, וגם סיסרא מבין שאין כבר מה לעשות, וגם הוא בורח ממקומו. אם כן, פסוק ט"ז, מה שנותר אם כן לברק לעשות, זה לא לנהל שום קרב, אלא ברק רדף אחרי הרכב, אחרי המחנה התחרושת הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. כלומר, ברק למעשה לא היה צריך לנהל שום קרב. מן השמיים דאגו שצבאו של סיסרא יהיה תקוע בבוץ, ומה שנותר לברק זה רק לרדוף אחרי הצבא של סיסרא שבורח. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני. מאיר כאן הרד"ק אומר כך, לא נס אל המקום שנס מחנהו, כלומר, סיסרא בורח למקום אחר. כי הם נסו אל נוכח ארצם שחרושת הגויים. כלומר, הצבא של סיסרא, הם מנסים לברוח לכיוון המקום שממנו הם באו, מחרושת גויים. וברק ועמור עטפו אחריהם ויקום לפי חרב. וסיסרא ידע שלא יוכל להימלט בנוסו כי ידביקו. סיסרא כנראה לא היה בעל כושר רגלי טוב, ולכן הוא יודע שבמרדף הזה ברק ישיג אותו, ולכן נס למקום אחר שלא ירגישו בו וירדפו אחריו, ונס למקום אחר קרוב למקום המלחמה. כלומר, הוא דווקא בורח למקום קרוב למקום הקרב, שהוא מתאר לעצמו שלשם לא יחפשו אותו, להימלט אל אוהל יעל, כי שלום היה ביניהם, וחשב שימלט שם ויסתירו עד עבור המלחמה. לכן כאשר הוא מגיע למקום, ותצא אל לקראת סיסרא ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. אם כן, מה זה הביטוי כאן, סורה אדוני, סורה? מסביר כאן המצודה דוד, ראתה שהיה כמסתפק אם ללך לאוהלה אם לא, או לנוס. ואמרה לו, סור ממקום מהלכך, ובוא אליי ואל תירא. כלומר, היא ראתה שהוא מהסס, האם להיכנס או להמשיך ללכת, והיא משכנעת אותו שכדאי לו להיכנס לאוהל ולא להמשיך לברוח. ותאמר, ויאמר אליה, שקיני נא מעט מים, כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותכסהו. אם כן, הוא מבקש מים, ומדוע היא נותנת לו חלב, לכאורה משקה יותר משובח, מסביר רש"י שהחלב מכביד את הגוף להיות נרדם. כלומר, חלב הוא משקה שמרדים, ולכן המטרה שלה זה שהוא ישן כמה שיותר מהר. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה עם מי שיבוא ושהלך, ואמר, יש פה איש, ואמרת, אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם, ויעוף, וימות. אם כן, מה עושה יעל? יעל לוקחת את יתד האוהל. אם כן, יתד האוהל זה מוט קצר, שעשוי מעץ קשה ומחודד בקצהו, ואותו נועצים באדמה, ואליו קושרים את היריות של האוהל, כדי למתוח את האוהל, והיא לוקחת את המקבת, זה הפטיש הכבד שבו עולמים ביתד כדי לנועצה, לנועץ את היתד באדמה, ואת היתד הזה היא תוקד ברקתו, ותצנח בארץ. מה הכוונה ותצנח בארץ? מסביר הרד"ק שהיתד עברה רקתו ונתקעה בארץ. זאת אומרת, היא מכה ביתד בעוצמה כל כך חזקה, כדי להיות בטוחה שהוא ימות במקום והוא לא יישאר חי, לכן היא מכה ביתד בעוצמה כזאת שהיתד עוברת את רקתו ונתקעת מהצד השני בארץ. והנה ברק, פסוק כ"ב, והנה ברק רודף את סיסרא ותצא יעל לקראתו. ותאמר לו, לך והראך את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת והיתד ברקתו. אם כן, כמו שאמרה דבורה, סיסרא, שר צבאו של יבין, מת בידי יעל, ותפארת המלחמה, כלומר את הכבוד הגדול, היא מקבלת. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. אם כן, שוב אנחנו חוזרים על הסיפור המוכר לנו מהפרקים הקודמים, אם כן, עם ישראל חוטא, קדוש ברוך הוא משעבד את עם ישראל, עם ישראל שב בתשובה, קדוש ברוך הוא שולח להם מושיע שעוזר, קדוש ברוך הוא עוזר לשופט בצורה ניסית, כמו שראינו כאן את העזרה הניסית של הקדוש ברוך הוא לאהוד, ועם ישראל חוזר לשקט והשלווה. אבל שוב, כמו שראינו בפרקים הקודמים, וגם אנחנו נראה בפרקים הבאים, ששוב השקט והשלווה לא מחזיקים מעמד הרבה זמן, כי שוב עם ישראל חוזר לסורו הרע, לומד שוב ממעשים הרעים של אותם גויים שנשארו כאן בארץ ולא הורישו אותם, ושוב חוזר חלילה העונש, השיעבוד והקושי, והשופט הבא שמציל את עם ישראל, שנעסוק בו בפרקים הבאים.